ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
למרות המרכזיות של המאורע הזה של קורח והמשמעות שלו, הוא נעדר לוח תאריכים, לא בתחילתו ולא בסופו, ונשאר לנו רק אפשרות לשער. ההשערה שקשורה גם לגוף המאורע. זאת אומרת, ההנחה היא שהמעמד של משה רבנו, אחרי כל מה שנעשה, כולל גם מתן תורה, מעבר הים, יציאה ממצרים וכו' וכו', בכל אופן נקנו לו איזה מעמד. אז נכון שהייתה אופוזיציה קבועה, דתן ואבירם וכל החברה הזאת, אבל השאלה היא איך העם נסחף אחרי זה, ולכן אחד ההסברים שזה קשור למעשה המרגלים. זאת אומרת, המצב בציבור הייתה התמרמרות רבה מאוד, כולל גם הניסיון של המעפילים וכל מה שבא בעקבות זה, ועל גבי ההתמרמרות הזאת קורח ניסה, ייחד את כל המרמורמרים מכל מיני סיבות, עם מעשה הליצנות. כמובן יש בדברי חז"ל הרבה דברים שנוגעים לדעת הקהל ודברי ליצנות ורטוריקה נבובה וכל מיני דברים כאלה, להלביש תליתות, כולם תכלת וכולי, וחז"ל טיפלו בזה בדבר הזה. אבל בעיקרון כמובן שיש פה דברים הרבה יותר עמוקים, של גם בעיית הכפיפות למנהיג, וגם הבעיה היותר עמוקה, אם תמצאו לא יאמר, היא קשורה גם למחשבה הדמוקרטית המודרנית. כל אחד, מה שביידיש מדוברת בפתגמית, ינקלה קיסר בזינדר, כל ינקלה הוא קיסר בעצמו, למה הוא ישמע מה שפלוני אומר? כל העדה כולם קדושים, זה ניסוח מהפכני, אבל יש לו גם יסוד אידיאולוגי עמוק. הרב קוק היה זה שגם ניסח על סמך זה ניסוח חדש, קורחות אנושית. זאת אומרת, יש קורחיזום, טענה של קורחיזום שגם נוגע לחברה העולמית, לא רק בין תוך חברה אחת של עם, אלא גם בעמים כולם. בעיית אתה בחרתנו ביחס אל אומות העולם היא בעיה לא פשוטה. על אחת כמה וכמה שבאמת מייחסים לכל אינדיבידום יחד בפני עצמו. אז כל העדה כולם קדושים, יש לו יסוד אמיתי, ומדוע תתנסו על קהל השם? וזה כמובן העומק של אותו פתגם שמייחסים אותו לחוזה מלובלין, שהיה לוי, והיה בשבת פרשת קורח, פותח את דברי התורה ואומר, הסבא הקדוש שלנו קורח היה אומר. זאת אומרת, התכוון לומר, דהיליקר זיידר קוירח. הוא התכוון לומר שיש באידאה הזאת שכולם קדושים, יש באידאה יסוד חיובי שמייחס משמעות ליחיד. מחתי שאתה תגיד לי, אני יש לי את האישיות שלי ויש לי את ה-DNA שלי, ולמה אני צריך לכפוף אותי אליך? על אחת כמה וכמה שבאמת לעתיד לבוא, הרי מדברים על מיצוי האישיות, מה שקוראים בשפה המודרנית הגשמה אישית. הוא הגיע לכלל כוח וביטוי, והוא רוצה לפעול על פי התכתיבים שהוא מכתיב לעצמו ועל פי מה שאחרים אומרים לו, מה שאחרים אומרים לו. אם אתה מצרב לזה גם את הנבואה של ישעיהו שלעתיד לבוא, ואתם כהני השם תיקראו, זאת אומרת שהרעיון של קורח יש לו אמת, באמת מדוע תתנסו? עם ישראל כולו יש לו יעדים, יש לו שליחויות שהוא ירצה לבצע אותם. מסביב לזה מתנהל פה הדיון, על כל פנים זה ודאי גם השיג את הרב קוק. ויקח קורח, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו, אלא אינו יתתו, ראה שרשרת גדולה עומדת ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. הפסוק הזה בתהילים צדיק ט' יכול להתפרש בכמה צורות. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. מה טיבה של הוו הזאת, ושמואל בקוראי שמו? האם זה וו המחברת? זאת אומרת, משה ואהרון הם משבט לוי, ושמואל גם כן משבט לוי. אני, למרות שבמזמור זה לא כתוב, אני בהחלט מוכן לקבל שאת המזמור הזה כתוב בני קורח. אנחנו הרי מכירים כמה וכמה מזמורים בתהילים שחותם של בני קורח עליהם. אז אותו משורר אמר רק רגע, בוא ישי, אני גם יש לי יחס, יש לי את שמואל, והרי שמואל הוא בחבורה הזאת. חז"ל נקטו בשיטה אחת שהוו הזאת היא וו הניגוד, משה ואהרון בכהניו, ויש מישהו אחד שהוא שקול כנגד שניהם. אנחנו עוד נראה במה בא לידי ביטוי הייחוד השמואלי הזה. על כל פנים, איך שלא נפרש, אז זה חבורה מאוד אלגנטית. אז אם שמואל בתוך זה, אז קורח אומר רגע אחד, בדרך כלל אנחנו מדברים על יחס שהבנים מכניסים לעסק את ההורים שלהם, פה מכניסים ההורים את הבנים לעסק. קורח אומר, אני לוקח סיכון, אני לא יכול להיעלם לגמרי. אם אני אעלם לגמרי, מה יהיה עם שמואל? הוא ראה ששמואל באיזה מקום שהוא מבצבד משם. ובזוהר קורח חזיל במחלוקת, מן דפליג על שלום ושלום הוא שבת, וקורח חלק על שלום ושבת. בסדר, תנסתו של קורח הייתה כל העדה כולם קדושים מתוכם השם, ואכן כך נסתבו ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני. ומה יהיה אפרת ומנהל טענת קורח? הרי למעשה קורח מבקש ליישם את מה שהתורה מבטיחה. ושאלה נוספת על צירופם של בני ראובן למחלוקת. כתב הרמב"ן, בעבור שהסיר הבכורה מראובן אביהם, פתאום נזכרו הראובנים שגם הם מקופחים, וגם קורח בכור היה, והקרוב כי היו אלה הנקלים כולם בכורות. אז הרמב"ן העלה השערה שהמחנה יתארגן, זה קשור לפרשה הקודמת, הוא יתארגן במה שאנחנו קוראים היום מערך התקפי, הוא יתארגן בצורה כזאת שאוטוטו נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם, ויכול להיות שתהיינה מלחמות. אז יש שם חבורת הפיקוד ומשה במרכז, ויש האגפים, הכל כמו שאנחנו מכירים אותו. ואז פתאום בא לידי ביטוי העלבון לראובן, יהודה בראש, יהודה מנהיג את כל הסיפור, וראובן באיזה מקום שהוא מרגיש מקופח. אז הרמב"ן הוסיף שקרוב בעיניי איזה סברה שכולם גם כן בכורות, כי על כן חרה להם על הכהונה, ולכאורה הרי הבכורה נלקחה מראובן כבר על ידי יעקב, ומאיפה הטענה כלפי משה? אנחנו מנסים משהו קצת להמתיק את הקושייה הזאת, מכיוון שאין הכי נמי, וזה כל הזמן חלחל, הייתה גחלת עוממת, ועכשיו שזה התלקח, אז כל אחד אמר, זה הזמן לתבוע את הכבודי. הסבר הדברים קשור להבנת מעגלי הבחירה. בחברה האנושית, בחירת עם ישראל, בתוך עם ישראל, בחירת משפחת הכהונה, אבל זה לא רק בחברה האנושית של בני אדם, זה גם בטריטוריות, בתוך שטח העולם, בחירה זמנית של מקומות מקודשים, זה בניית הבמו, זה שילו, זה נוב, זה כל המקומות שאוהל מועד יתגלגל שם, והבחירה של ירושלים הנצחית. מה זאת אומרת שאתה מפליא? אנחנו מכירים, כבר דיברנו כמה פעמים על אותה משנה מפורסמת בכלים, שעשר קדושות הם ארץ ישראל המקודשת, ובתוך המראי חומה, ועולר ועולר, המעגל הולך ומצטמצם. אז יש איזה מין גם סלקציה במקומות. הבנת העניין נעוצה בדרישת חז"ל על הפסוק, כי לא באתם עדת אל המנוחה ולנחלה. מנוחה, המוחזה זו שילו, נחלה זו ירושלים. ובמשנה, עד שלא הוקם המשכן היו הבמות מותרות ועבודה בבחורות, משהוקם המשכן נעשו הבמות ועבודה בכהנים. צריך להדגיש הדגשה נמרצת שמה שכתוב בספר מלכים, הרבה מקומות בתנ"ך, שהעם מזבחים בבמות, בבמות הללו יקריבו לשם אלוהי ישראל. זה בדיוק היום בית כנסת. אז נכון הוא שבעיר שהרבא נמצא אז לא יעשו שטיבלך, כי הפשט הרבא נמצא הולכים להתפלל עם הרבא, אבל אם אתה לא נמצא אז אתה עושה בית כנסת שטיבל לעצמך. עד באיזה מקום שהוא הבמות היו שטיבלך, אז מה זאת אומרת שלא הולכים ל... למה הנביא מרוגז? גם זה היה קשור עם בעיה טכנית לא פשוטה. יהודי שגר לו בנעריה, יהודי שגר לו בארץ ירדן וחרמונים, הוא רוצה להביא קורבן, הוא רוצה להתפלל, שעה שעה צריך ללכת בתנאים של אז, או מדרום הנגב או מצפון הגליל, לגמרי לא פשוט לעשות את הדרכים הללו. מה לא טוב בבמות? שנבחרה ירושלים, אסורות הבמות. כשהוקם המשכן, נאסרו הבמות ועבודה בכהנים. כשהמשכן עוד פעם נייד, מותרו הבמות. בזמנים שונים היו הבמות מותרות עד שבאו לירושלים ונאסרו הבמות, ושוב לא היה להם עוד היתר. משנתברר מקום הקדושה המוחלט, נאסרו הבמות לעולם. כיוצא בדבר, עבודה לגבוה שהיה לה היתר ונאסרה, נזכרת בפירוש רש"י שמקורו בספרי, כבר היה לנו הזדמנות לדון בזה בשנה שעברה ביסודות פרשת וישלח על הבמה שיעקב הקים לו מצבה. שם כתוב ולא תקים לך מצבה, אצלנו בפרשת שופטים, אשר שנא השם אלוקיך. ואף על פי שהייתה אהובה לו בימי האבות, הרי אברהם הקים מצבה, יעקב עכשיו שנאה. והרמב"ם ביאר עניינה של המצבה שהיא בניין שמתקבצים לעבודה סביבו ואין לו מחיצות. זאת אומרת, מקום פרוץ, מקום פתוח, מקום לא מוגבל במחיצות, יש לו נניח איזה אבן מרכזית, זה המצבה, ומסביב לכולם האבות. כאן הוא ניסה להסביר מה קרה. האבות פרסמו על ידי המצבה את שם השם בעולם. אמרת השם, השם אתה, טובתי בא ללך, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך, ריבונו של עולם, אחזק לי טובה שודעתיך בעולם. אמר לה, טובתי בא ללך, איני מחזיק טובה אלא לאברהם, יצחק ויעקב, שהודיעוני תחילה בעולם. זאת אומרת, מגיע להם את הישר כוח, כיוון שהם על ידי הבמה, כך הרמב"ם מסביר את התהליך, הבמה הייתה מקום שאנשים התרכזו מסביב לו. לא היה לה מגבלות, אין לה מחיצות, אז זה מקום מאוד בולט, אנשים מתבאמים מסביב לו, ואז האבות לימדו אותם את כללי האמונה. ובמשנה, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. צלם זה נפגם על ידי חטאו של אדם הראשון. אברהם, האדם הגדול בענקים, הוא שתיקן את צלם האלוקים שבאדם, ודיברנו כמה פעמים, מה שהיה אדם הראשון, או מה שאמור היה להיות אדם הראשון, לחברה האנושית, והתוכנית הזאת התקלקלה, אברהם אבינו אמור לעשות פה דבר יותר פנימי. אברהם קרוי במקום אחד, מה שכתוב ביהושע, האדם הגדול שבענקים, אז הוא האדם, דיינו, יש איזו זיקה של שם אדם גם לאברהם. אברהם אבינו מתחיל את הגלגול מחדש. מה שאדם הראשון עם התקוות שלו הכזב, אברהם אבינו עושה את זה בחברה יותר מצומצמת. הוא שתיקן את צלם האלוקים שבאדם, והחיבה היתרה נודעת לו. חיבה זו היא שהביאה לאהבת המצבה, שהייתה מיוחדת לעבודת השם בימי האבות. באמצעות המצבה קרא אברהם את האנושות לדעת האמת, ופרסם שם השם בעולם. עד לתקופת מתן תורה הייתה נבואה גם לאומות העולם. אולם משה ביקש ונפלינו אני ועמך שלא תשרה שכינה לעובדי כוכבים. הנה סלקציה נוספת. מאז ואילך, משעה שביקש משה שתשרה שכינה רק על ישראל, נבחרו ישראל ונתבררה מדרגת הבנים. בנים אתם להשם אלוקיכם, והחיבה היתרה נודעת להם. לכתחילה הייתה חיבה לכל צלם אלוקים, לכל צלם אדם, אבל מכיוון שבאיזה מקום שהוא התוכנית הזאת התקלקלה, אז זה נשאר בחברה יותר מצומצמת, והחיבה היתרה נודעת להם. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה היתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבותו של צלם האדם היא בקרובו לעבודת השם, חביבותם של ישראל היא בבחירתם. היחס הזה בין קירוב לבין בחירה, זה מה שכתוב בפסוק, אשרי תבחר ותקרב. יש בחירה, זה מדרש שמצטעצע הרבה עם היחסים בין בחירה לבין קירוב, והוא מופיע במדרשים שלנו בניסיון להסביר גם את עבודת הלוויים. ודרשו חז"ל, אשרי מי שבחרו הקדוש ברוך הוא אף על פי שלא קרבו, ואשרי מי שקרבו אף על פי שלא בחרו. על פי הדברים יש להבדיל בין קרבה וקירוב לעבודת השם ובין בחירה לעבודת השם. עבודת האבות אחרי קלקול הצלם הייתה לקרב לעבודת השם ולתקן את הצלם האנושי, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, קרבו ולא בחרו. לא כתוב שהוא בחר, הוא הקרב. אבל מטרת האומה הישראלית מעולה יותר, מצד הבחירה נקראו בנים למקום. בחירה זו לא תתבטל אף לעתיד לבוא, גם בשעה שתתוקן תבל כולה. אז כתוב בזכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. הם מלווים או מלווים, דיינו, הם קרובים לעבודת השם, והיו לי לעם, אף על פי כן הוא בחר עוד בירושלים. לכאורה סופו של הפסוק סותר את היסוד האוניברסלי שבחלקו הראשון. בחלקו הראשון מדברים שכולם נלווים אל השם, ואחר כך דו, אז איך יכול להיות שבחר עוד בירושלים? הוא אשר אמרנו, הוא בחר בירושלים, קרב אבל את אומות העולם. האבות למטרת קירוב כל האנושות לעבודת השם לא היו צריכים להיקף מחיצות, להגבלת מקום, ואף המצבה הייתה אהובה וחביבה, מאחר שתיקונו לעולם כולו. מחיצות צריך לעשות בזמן שיש מישהו שאמור להיות מחוץ למחיצה. אז אם אתה אומר שיש קבוצה נבחרת, אתה צריך לצמצם אותה בתור גבול. אבל אם הרעיון היה שכולם יהיו מצבה, מצבה איננה צריכה להיות תחומה, לא צריכים להכניס אותה ל... יש יסוד שמשותף לכל החברה האנושית. אולם העם הנבחר צריך ראשית להעלות את עצמו, ורק אחר כך תבוא הכרה ליושב ותבל. משום כך הוא נצרח למחיצות, למשכן, למנוחה, ואחר כך לבית עולמים, לנחלה. כדי להגיע לתיקון העולם הוא צריך לבחינה של צמצום הקדושה, בין שדה ילין בין שני בדי ארון. זאת אומרת מקום מאוד מאוד ממוקד. ראינו כבר את הדברים הללו כשהרב הסביר את אותה גמרא בפסחים, לא כי אברהם שקראו הר ולא כי יצחק שקראו שדה, אלא כי יעקב שקראו בית, שנאמר אל בית אלוקי יעקב. וזה כמובן נשמע לנו סותר את היה באחרית הימים, אחרית הימים והלכו גויים רבים. אז גויים רבים צריכים, הרבה אנשים צריכים מקום נרחב, צריכים חנייה גדולה. ושם כתוב אל בית אלוקי יעקב, דיין דווקא אל בית, אל בית של מחיצות. והיסוד הוא שכיוון שיעקב צריך להנחות, אז הוא צריך קודם שיהיה לו בית פרטי שלו, הוא צריך שיהיה לו את הבית שלו, ואז אחרי שהוא מסתדר עם הבית שלו הוא יכול לצאת ולהנחות אחרים. אכן בשעת היתר במות כל אחד עושה לו במה בראש גגו. אז הפשט הפשוט של מאמר חז"ל זה בעיר בתקופה העתיקה הבתים היו צפופים, החדרים היו די מצומצמים. אפשר עד היום לראות, אתה יכול לראות את הרבושים, הילדים, הנערים שצריכים לעשות שיעורים, עושים את זה על הגג, הוא צריך לשנן, אפשר לראות, אני רואה את זה מסיב, הם מסתובבים על הגג. מדוע? הגג זה המקום היחידי הפתוח. גם אצלנו בפסחים כתוב, כזה את הפסחה והילל הפק האגרה. אז שהיו אוכלים את הפסח, והם עולים על הגג, הגג היה פתוח, היה אוורירי, זה לא היה מצומצם, זה היה, הסלון היה. אז בפשט פשוט, למה בונה במה בראש גגו? הוא צריך מקום גבוה, הוא צריך מקום, אז בבית יכול לבנות לעצמו איזה פינת קודש, איזה סטנדר, אז בונה בראש גגו. זה הפשט האורבני הפשוט. אבל הוא העמיק בזה, שמשמעה כי עבודת השם היא במדרגה למעלה מהשגתם. מה שנאמר ככה, למה מלך לובש כתר? הכתר, לך יש ראש וגם לי יש ראש. אם יש לי כתר, אז הראש שלי גדול משלך. הכתר בא לבטא את עליונותו של נושא הכתר. יש פה מייסי גדול עם נפוליון. נפוליון חפץ להתכסר, דן לו להיות קיסר, לא היה מספיק לו להיות מלך, החליט שהוא צריך להיות קיסר. אז מי יכול לעשות אותו קיסר? אפיפיור. מילא, אז איך שנפוליון התקלז באפיפיור זה פרשה בפני עצמה, אבל על כל פנים באו כל גדולי עולם וללה הזה, ואפיפיור לקח את הכתר ורצה לשים על הראש של נפוליון, וברגע האחרון נפוליון לקח את הכתר באפיפיור ושם על ראשו. עמוק, הוא היה מבין על כובד הצרפתי הזה. אני מקור הסמכות, אם אתה שם לי כתר, אז אתה, אז גבאי הוא יותר גדול מאשר מי שקבל שישי. הרי אני נותן לך שישי. הגבאי יש לו את כל הכוח הזה. יש תמונה מפורסמת. יש לי את התמונה. יש את התמונה. התמונה, אני לא זוכר. על כל פנים, שנפוליון, האפיפיור נשאר מבויש, זאת אומרת, הכתר הוא היסוד של הסמכות.
אם אני רואה, יש
לו
דיוק שהוא עומד יותר
קבוע
מהאפיפיור.
קודם כל, כי הוא היה נמוך. היה פעם, אני לא אגיד איזה ראש שיבה אחד, שהיה איזה כנס גדול בהשתתפות ראש הממשלה דאז יצחק שמיר. אז הראש שיבה אמר דרשה גדולה ואמר, אדוננו ראש הממשלה הוא עם שיעור קומה גדול. הוא התקמה כמה לצד החוכנים, זה יצא לאחרת. על כל פנים, היסוד הזה של הכתר הוא הסמכות הגדולה הזאת לבנות בראש הגג. יש בכמה מקומות ברב צודק שדוד הלך על הגג וירו מהגג מלכו. אחד הדרשות של חז"ל, שלא רק הגג בהוראה של הגג המלך המלאכי, אלא הגג גם מי שנמשכה מלכותו על הגג. בפשטות, למה נמשכה מלכותו של שאול על הגג? כי שאול לן שם בלילה, בבית היה צפוף, בבית של שמואל היה סלון גדול, ילדים יש מעין הער, אז הוא רצה לדבר אותו דבר סוד, היה עולה על הגג. אבל חז"ל תפסו שעלייה על הגג זה גם עלייה על מדרגה יותר גדולה מאשר הסטנדרט הרגיל. אז משמעה של במה בראש גדול, כי עבודת השם היא במדרגה למעלה מהשגתם, וכי הם לא משיגים את הקשר הטבעי שיש להם עם הקדושה. לעומת זאת, על השעת השכינה במשכן ובמקדש דרשו חז"ל, בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגלגלים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה במקום המקדש, כשסגן כהן גדול היה עומד בראש הר המשחה, הוא היה יכול לראות, הדלתות היו מוכוונות עד פנים, אז היו פותחים את הפרוכות. ישראל לא יכלו להיכנס לקודש, אבל גילו את הפרוכת והראו להם את חיבתם. החיבה לעם ישראל וקירובו לקדושה מהותיים הם כנתונים הטבעיים. מה שעשו זה ככה הסברים מן הצד, למה באמת שני הקרובים, אחד זכר ואחד נקבה. הזוגיות בחברה היא המקור של החיים. אז כמו שיש זכר ונקבה בטבע, יש גם זכר ונקבה בעולם הרוחני. זה היסוד של אבא ואמא בקבלה וכל מה שבא בדברים כגון אלה. אז הראו להם ואמרו להם, תדעו לכם, גם כאן מקור החיות זה אותו עיקרון. טענתו של קורח, כל העדה כולם קדושים, נבע מכך שראה ברוח הקודש שלשלת גדולה שעומדת ממנו, שמואל השקול כנגד משה ואהרון. דהיינו, טענת כולם קדושים אפשרית מכיוון ששמואל יוצא מחלציו. חנה אם שמואל ביקשה ונתת לאמתך זרע אנשים. אז חז"ל אמרו כמה דרשות, זרע אנשים לא ארוך ולא גוץ, לא רחם ולא טיבל, רצו שיהיה בחור נורמלי, יהודי מן השורה. חז"ל אבל דרשו דבר נוסף, זרע שמושך שני אנשים, את שאול ואת דוד, למעשה שמואל משך שני מלכים, את אחד הוא משך בקרן, את השני הוא משך בפח. ומסרת מגילה פרשו, רמה קרני בשם ולא רמה פחי. שאול שהמלוכה שאולה בידו, אתם מרגישים מה שמובלה פה, יש איזה יסוד נפלא מאוד שהביא אותו בעל תפארת ישראל על המשניות. הוא הביא את זה במקום נידח מאוד, הוא הביא את זה בפירושו לשקלים, ושם הוא אומר, נכון זה לא כאן מקומו, אבל זה דבר נפלא, אז כאילו אני לא מתאפק ואני מכניס את זה פה. שמות כל מלכי בית דוד תואמים לאישיות שלהם. על שלמה למשל, הוא עושה רשימה ארוכה, אני אגיד את הכל עכשיו. שלמה כתוב מפורט בדברי הימים, שלמה שמו ושלום ושלווה יהיה בימיו. זאת אומרת שהשם שלו תואם את הביוגרפיה שלו. דוד שר שירי דודים לשם, שאול המלוכה הייתה שאולה בידו, עשה לא דרש ברופאים, עשה אסיה. יהושפט כתוב מפורש בדברי הימים שהוא אמר להם לשם המשפט, יהושפט השם הוא מלך המשפט. בצורה כזאת הוא מראה הרבה דברים, חזקיהו וכו' וכו'. האמת היא שקדם לו קצת אברבנאל, אבל אברבנאל בהקדמה ליחזקאל מראה ששמות כל הנביאים הם בהתאם לאישיותם. מפורש כתוב ביחזקאל חוזה, עמוס היה לו בעיה עם הלשון, היה עמוס בלשונו. אז יש שם גם כן רשימה, וכמובן נשאלת השאלה איך זה קרה. אז במהל כתוב שהייתה סייעתא דשמיא מיוחדת להורים לקרוא על שם זה, או זה הייתה הציפייה של ההורים. ברב דסלר יש איזו הבלעה שיש להורים איזו מדרגה מיוחדת לקבוע שם עם היעד שלו. היה כבר פעם פה איזה סיפור מאוד לא סימפטי. אדם אחד הכניס לבנו לברית והזמינו את רב אביגדור לקרוא את השם, וקראו מה השם, הרב אביגדור אמר את השם הזה אני לא קורא. לא הייתה ברירה, השם היה מתן. הוא אומר מתן זה כהן הבעל, כי במקום החליפו שם אחר. בבקשה?
קל מאוד.
אוקיי, אבל זה כבר תמיד, זה יותר מדי דתי. אני מתכוון לומר, השם, או, השם הוא בעל, הוא בעל... אוקיי, על כל פנים, אני מתכוון לומר שכתוב בו שאול, שהמלוכה שאולה בידו, זה הבלעה של הדבר הזה. ובכן, השאול שהמלוכה שאולה בידו נמשך בפח, הרי מלכותו לשעה, ואילו דוד הנמשך בקרן, מלכותו לדורות, דוד מלך ישראל חי וקיים. המשכן קדושתו בחינת שעה, אוהל מועד, משכן זימנה, משכן לזמן, ואילו בית עולמים, קדושתו לדורות, לעולמים. במקביל לכך, בחינת משה ובחינת אהרון. בחינת משה הייתה לשעה, שהרי לא נמשכה לבניו אחריו, עובדה היא שהבנים של משה לא יורשים אותו, ואילו כהונת אהרון הייתה לדורות, לא הוא לזרוע אחריו. שמואל מושך את שאול ודוד, מאחד את מלוכת השעה ומלוכת הדורות. אתם רואים איך הוא פה, הוא עומד ליסודות שהוא אמר על זה בפרשיות קודמות. דרך כלל, כשאנחנו מדברים על שעה, אנחנו רואים את זה כדבר זמני. דבר זמני הוא לא הכי בומבסטי. דורות, הוא אמר סברה הפוכה, יש לעתים שהמלוכה הקדושה היא לשעה, מכיוון שהיא יותר מדי גדולה ויותר מדי נאצלת בכדי להישאר לדורות, מפני קדושתה היא זמנית. משה רבנו קדושתו יותר גדולה מכל האחר, אבל בגלל העוצמה הוא לא יכול להישאר לדורות. ואילו, אז מה מתברר? אז מתברר קורח, קורח יש לו את שתי הסגולות, יש לו את שמואל, ושמואל זה יכול להיות אחראי גם לקדושת שעה וגם לקדושת דורות. יש לו משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, זה לא סתם ככה, אלא כי משה ואהרון מייצגים שתי קדושות. אהרון, כל אחד מהכהנים מברך אשר קדישנו בקדושתו של אהרון, אלפי שנה אחרי אהרון, אז הילד הצאצא הזה, בנו של הכהן, הוא בקדושתו של אהרון, וילדיו של משה, איפה? לא. זה היה כל כך גדול שאפשר היה להוריש אותו. קורח, אבי אבותיו של שמואל, סבור היה שכבר עתה נתאחדו קדושת שעה ודורות, והגיע איפה עד בחינת העתיד. של הפיכת כל ישראל לכהנים, ואתם כהני השם תיקראו. הוא אשר אמרנו, קורח הקדים את זמנו. אני חושב שיש איזה באישביצה, נכנס הבעל תוקע, מה אתה עושה סקנדלים למנצח לבני קורח מזמור? אמרו פה שיחת התעוררות וכולם עומדים עם קיטלים, מה הנה הזכרת לי עם קורח פה? אז הוא אומר, מתקנים את קורח. תקע בשופר גדול לחירותנו. תקיעת השופר היא על שם, השם אלוקים בשופר יתקע בשביל התיקון. והתיקון הזה מתחיל מהרעיון הכוחי, כל העמים תיקו חף. כי אתה בתקיעת שופר, כך הם ניסו, הבית ישראל לא היה מחלק הרבה מחמאות גם לאבא שלו. אבל באחד הוא אומר, פעמים הוא כותב, שנה השנייה להנהגתו. אבא זל היה אמר דברים נפלאים על לבני קורח מזמור. הוא זכר שהיה שם איזה, הוא לא כותב מהם הדברים, אבל אפשר לדעו כמובן באמרי אמת לראות שם את הדברים האלה. זאת אומרת, הוא דיבר על העובדה ששעת קריאת שופר היא השעה המתוקנת של העתיד, ולכן אתה משתמש לבני קורח. המעניין הוא שלא רק בחסידות, אלא גם אצל בעלי המוסר, אין לי הסבר טוב לזה. בשיחות של רב שמחה זיסל מקלם בחוכמה ומוסר, הוא כותב במכתב לבני החבורה שגרו פה במושררה, המוסרניקים שלו ארצה, הוא אומר, ותזכרו שכוח סופי תיבות צדיק כתמר יפרח. כוח צדיק כתמר יפרח, מה פשוט סופי תיבות? זה בסוף, זה רעיון סופי, זה רעיון שאי פעם הוא יבצבץ. הבעיה של קורח שהוא יקדים את זמנו.
אבל הנדושים לא עשו ממנו צדיק, עשו ממנו לץ. כלומר, בעורמה ובצורה לא יפה הוא מנסה לתפוס את השם.
מי שמקדים את המאוחר, מי שמקדים את הזמן, זה לא יצונס. הוא עושה צחוק מהרעיון, כי הוא... אל תאירו ואל תעוררו את האהבה שתחפץ, כתוב הרמב"ן, ורב לוי יצחק היה מדגיש את זה מאוד, לא לעורר אהבה לפני שיש לה חפץ לחול עליו, עד שתחפץ. זאת אומרת, שאתה מביא רעיון לעולם והעולם עוד לא בשל לקלוט אותו, אז אתה עושה צחוק ממנו, אתה עושה לצונס. זהו. והכלים הללו הם כלים שתלויים בבישולה של האנושות, והאנושות, אתם כהני את השם תקראו. אז אם היום יבוא יהודי אחד והוא עלה לדוכן, הכהן, הרי כתוב אתם כהני השם תקראו, אז זה גם כן לצנות, זה הקדמה, למרות שזה העומק שהחוזה מלווין היה אומר, הסבא הקדוש שלי קורח. הוא אמר דבר נכון, רק הוא אמר אותו לפני הזמן, ואז מתחילה כל הבעיה.
זה שנשק קורח, זה סופי
תיבות,
לאדם חשוב, זה ראשי.
יפה.
אז עכשיו, בגלל שהוא לא התייחס להווה שלו, אלא זה, אז זה
פעם מיד. אז אני אומר, סופי תיבות, זה הפטנט של הארי, הארי אמר, אבל בכלם חידדו את זה, ואמרו סופי תיבות קורח, זאת אומרת, זה רעיון שצריך להגיע לסוף בשביל לבטא אותו. מה אתה מביא אותו כבר עכשיו? קורח. בבקשה? נכון, זה... אין החינם. לא רק זה. גם מבחינה בוטנית, התמר הוא האחרון, ארץ זה שמן ודבש, וגם מבחינת הפירות שלו הוא האחרון בכל המינים האחרים, שהוא נותן את פירותיו לזמן ארוך מאוד עד שזה מבשיל. זאת אומרת, צדיק התמר יפרח, זה לשון עתיד, ורק אז התמר נותן את הפירות שלו. אז זאת אומרת, זה לא סתם פטנט של הארי שמצא סופי תיבות, אלא גם התמר הפורח על שם העתיד, גם זה הביטוי של זה. קורח ראה ברוח הקודש שלשלשלת הגדולה יוצאת ממנו, ברוח הקודש ולא בנבואה. אחד ההבדלים בין נבואה לרוח הקודש, לפי מה שכתב הרמב״ם, שיש בנבואה צל של שליחות, ואמר אותו נביא שהאל שלחו, מצווה לשמוע מפיו, ממנו, דברים שזכה לראות במראה הנבואה מיועדים דרך כלל לפרסום, ואילו השגות של רוח הקודש קשורות למדרגה האישית של המשיג. מי שמשיג דברים ברוח הקודש, אז הוא לא צריך להגיד את זה, הוא מספיק שהוא יודע בינו לבין עצמו. המכשיר את מעשיו ומתקן צלם האלוהים שבו, איש אשר כזה מגיע למעלה רוחנית שאומנם אין לה משמעות שלא רע לאחרים, הוא עושה את זה, ברמב"ם כתוב, לתועלת עצמו, דיינו לרווחתו הרוחנית. בנבואה קיימת הבחינה של דורות, נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה, והיא שואבת את כוחה מהתורה שניתנה לדורות. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם. ובמדרש הביאו חז"ל מכאן, משוואה בין משה לשמואל ובין משה לירמיהו, ועל פי דרכנו מכאן מעמדה של הנבואה לדורות. כשם שהנבואה לדורות, נביא כמוני, להוציא את הכתובים שניתנו ברוח הקודש, ולא זו בלבד, אלא שאף אמרו הרבה נביאים עמדו לנו ישראל כפליים כיוצאי מצרים. איפה כל היצירה הזאת? דהיינו שהיו נבואות שנתגלו רק לשעתן ולדורן, ואילו הנבואה שבידינו נתגלתה לכל הדורות. לעומת זאת, בחינת השעה של נבואת משה היא מיוחדת במינה. דהיינו ששליחות משה לבחינת התורה היא חד פעמית ואין לה המשך בדורות. אין עוד תורה, יש רק תורה אחת, ואלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר. אכן מתנת משה כמות שהיא עברה בירושה לכלל ישראל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, משום כך אמרו בירושלמי שהנביאים והכתובים עתידים להתבטל, כי זוהי קדושה לא נצחית, וחמשת ספרי התורה לא ייבטלו. אנך יהיה לעתיד לבוא כנבואה שנתגלתה לשעה, ואין לה מסר לדור אחרון. ילמדו נביאים כשהיה פעם, היו נביאים ואלה הדברים שלהם, אבל להתענג, צריך להתענג גם ממה שכתוב בתורה. מגילת אסתר לעומת זאת, הכוונה לירושלמי, שנביאים וכתובים התבטלו, וחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. למה מגילת אסתר? כי היא מספרת על קבלה מחדש של התורה, קיימו וקיבלו, והקבלה ברצון עומדת לכל הדורות, והרי כתורה שהיא נצרית וקבועה לדורות עולם. מה שראה קורח ברוח הקודש את שמואל המושך, את שאול ודוד, את ייחוד מעלת השעה והדורות, כשכל ישראל עולים למדרגת כהנים וקדושים, כל העדה כולם קדושים, טענה אמיתית, וממילא אינם זקוקים יותר לכהן מיוחד. כל זה לא ניתן עדיין להיגלות ברוח הקודש ראה? כתוב ברוח הקודש, כי רוח הקודש דבר לשעתו ואינו יתעתו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הבטחה זו שישראל יקראו כהנים וקדושים נתגלתה בסיני. קדושים תהיו והתקדשתם והייתם קדושים, משל לבני מדינה שעשו שלוש עטרות למלך. מה עשה המלך? נתן בראשו אחד ושתיים בראשן של בניו. כך בכל יום העליונים מחתירים לקדוש ברוך הוא גימל קדושות. מה הקדוש ברוך הוא עושה? נותן בראשו אחד ושתיים בראשם של ישראל. ובגמרא דרשו, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו 60 ריבו של מלאכי השרת לכל אחד מישראל, קשרו לו שני כתרים. הכתר זה הביטוי של הישיות שלו. ברגע שאמרו נעשה ונשמע, הם הגיעו להגשמה האישית שלהם. הם אמרו אנחנו מוכנים לקבל את התורה. הכתר זה הסימון לאינדיבידום המיוחד הזה. אחד כנגד נעשה קשור לשני גדרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. וכיוון שיחתו ישראל, ירדו 120 ריבו פירקו, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, שנאמר, ופדויי השם יושבון, ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. מה זה שמחת עולם? בפשטות, שמחה לעולם. במרשה פירש ששני כתרים אלה הם כתר מלכות וכתר כהונה, ממלכת כהנים, ולעתיד לבוא יהיו על ראשם שני הכתרים האלה לעולם. דיינו, לעתיד לבוא, אחר תיקון העולם, יהיו כל ישראל כהנים, קדושת הכהונה תהיה טבעית להם כמו קדושת הבכור. תשובתו של משה ובגלל שהם גם כהונה, נראה שנמרף לבני אהרון, מאחר לבני ראובן, מאחר שהללו סבו כמו המוסבר לאל, שעבודה יכולה לחזור לטבעיות הקדושה של הבכורים. כלומר, מה שנלקח בימי יעקב אפשר לו אתה להתקן. זה לא סתם שראובן תפס פה טרם בחזל, שראובן היה סמור במחנה שלו למחנה הלוויים, קורח עושה הופ כלה, ראובן תופס טרם פה. ראובן אמר רק רגע, אם כוח מביא כבר את העתיד להווה, וכוח אומר כולם קדושים כמו בעתיד, אז גם אני בעתיד, בעתיד הרי תחזור הבכורה לבכורים, אז אני רוצה לתקן גם את היסוד הזה, שעבודה יכולה לחזור לטבעיות הקדוש של הבכורים. כלומר, מה שנלקח מבימי יעקב אפשר לו אתה להתקן. אז ממילא מתבטלת בחירת המקום המקודש, בין אם הוא משכן או מקדש, ואפשר לה לעבודה לחזור לבמות או למצבה, אחר שהם תלויים בתיקון צלם האדם, כנזכר לאל. מכאן אף דחיית חיבת ישראל שנקראו בנים למקום, מפני חיבת האדם שנברא בצלם. טעות עינו של קורח באה אף מצד נוסף. קיים הבדל בין טהרה לקדושה. קורח היה טהור, קר את הלווים בתור בני ישראל ותיארת אותם. אהרון נקרא קדוש, ויבדל אהרון להקדישו, פסוק בדברי הימים. טהרתו של קורח כבן לוי באה מצד קדושתו של אהרון, ואילו קדושתו של אהרון באה מצד צמצום השכינה בין בדי אהרון. מצד החיבה המיוחדת לישראל, שממנה סגולתו של בית הבחירה כדי להשפיע קדושה בחינה, קדושת כהונה על כלל ישראל, היה הכרח לצמצם את הקדושה באיש אחד, שבה היא תתקיים עד את התיקון השלם. יקרו וידעו כל יושבי תבל, ואז אתם כהני השם תיקראו. אם אתה מביא את זה להווה, אתה טועה. עד לתקופת התיקון, הביטוי לשלמות ולשלום האמיתי היא קדושת ישראל, ויותם עם לבדת ישכון, הרי הם יחידה מאוחדת, ואילו אחדותם של אומות העולם אינה אחדות פנימית, אלא שותפות התחברות חיצונית. יש פה יסודות סוציולוגיים. מה עושה עם לעם? היסטוריה משותפת, שפה משותפת, טריטוריה משותפת וכדומה. אמר הרב קוק, בעם ישראל זה אחרת. הראיה היא, עם ישראל הוא עם מאוחד, כשרוב שנות ההיסטוריה שהוא לא היה בטריטוריה משותפת, הוא היה בגלות, ואף עד אין שמר על אחדות. נמצא שקורח החולק על השלום, חולק למעשה על הביטוי הנאמן של שלום מאחד זה, על בחירת עם ישראל, על סגולתו האחדותית. השבת היא הבחינה המייחדת ישראל מהעמים, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, ואילו בנוח ששבת חייב מיתה. נמצא שקורח, זה מה שהדואר אומר שקורח חלק על שלום ועל שבת, נמצא שקורח חולק על שלמות ישראל, חולק אף על השבת המבטא שלמות מיוחדת זו. העולם המתוקן שראה קורח בחזונו מסביר גם את צורת המבחן שהציע משה. קחו איש מחתתו, ולא אמר לעשות חטאת או להקריב עולה כפי שעשה אהרון בעת שנתחנכו המזבח והכהונה, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. מבחינה של תיקון החטא אין מקום לחטאת ועולה ושלמים, אלא בקטורת שהיא כולה לריח ניחוח. לאחר פרשת קורח בא בתורה הציווי על פרה אדומה. צריך לזכור שהרב היה אומר את השיחה הזאת בסעודה שלישית אחרי מנחה, ובמנחה של שבת פרשת קורח כבר קראו חוקת, אז כבר פרה אדומה, אז הוא גם שרבב את זה בעסק הזה. הציווי על פרה אדומה, כל מחלוקתו של קורח באה כאמור מצד בחינת הטהרה, ומאחר שהמחלוקת הייתה על מעמדו של אהרון, הרי התורה באה לידי אלעזר בן אהרון. בפרשת חוקת כתוב שעשיית הפרה היא מצוותה בסגן, ונתת אל אלעזר. בחיי אהרון אלעזר היה הסגן. למה צריכים לעשות את פרה אדומה בסגן אם היא כל כך חשובה וכו' וכו'? כי המחלוקת, מאחר שהמחלוקת הייתה על מעמדו של אהרון, הרי התורה באה לידי אלעזר בן אהרון. את הירור מצד התורה כלפי הקדושה של הדין כלפי הכהנים אפשר להכריע על ידי מצוות טהרה מצד אנשי הקדושה, אבל אחר הזאת צריך לה שתבוא על ידי מישהו מחוץ למחלוקת, שהרי אין קטגור. מי שהיה עליו כתרוג יכול לעשות סניגור. הוא הכניס עוד פעם את היסודות הללו שקשורים לפרה אדומה גם ליסוד הזה של קורח. טעם נוסף למצוותה בסגן, שהרי הפרה מתארת מאים או מתאמי תיאורים, והרון במדרגת קדושתו לא יכול לבוא לידי תומה כלל. לרד קדושה זו עתידה להיות בחית הימים נחלת כל ישראל. מעלתו הרוחנית של קורח הודגשה בצורה נמרצת במחשבת החסידות. שלחתי גם פה לחוכמה ומוסר. עיקר הכלכלה הוסברה בהיות טיעוניו על ביטול הבחירה בישראל בוסריים. הם הקדימו את זמנם. אלא שבתוך ההסבר, הסבר הדברים נשזרה בשמועה שפולי נקודה אופיינית. בחירת המקום ובחירת צורת העבודה, שלילת המצבה. הללו קשורים לבחירת עם מיוחד ולהתייחדותו בסגולת הנבואה. סגולה זו מתפצלת לשניים, רוח הקודש ונבואה. הנבואה עצמה אף היא נחלקת לשניים, נבואת התורה שהיא נצחית ונבואה שליחית שעתידה להתבטל. ביטול זה בעתיד המתוקן מתייחס לביטול המעמדות בישראל עצמם ולהפיכת כולם לכהני האומות, כרעיונו הבסיסי של קורח, שהוא צדק בזה. טוב, אז אני שואל מה שהרב קוק אמר, כוחות אנושית מסביב לתיומת הדברים באו על הדרך שקדם הסברים מוגוונים במטבעות לשון חז"ל, במדרש הפסוקים ומושגי יסוד והשקפת היהדות. יש לו דרשה טובה על קורח, היא בוודאי טובה בשבת פרשת קורח, היא עוד יותר טובה כל ימות השנה. שבת שלום.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.